שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, שבוע טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאי ההקלטה והצילום שלנו, רב מנדי אור, יוצאים לדרך. בדיוק לפני שנה, סערה המערכת הפוליטית, בישראל בכלל, ובציבור החרדי בפרט. חבר הכנסת, הרב משה גפני, ערך חתונה לביתו כמדומני, והזמין את חברת הכנסת מיכאלי, שהייתה אז שרה חשובה, יושב ראש מפלגת העבודה, ובעצם מהאבנים המרכזיות של מה שהיה נקרא ממשלת השינוי, הממשלה של האנשים שהדירו את הציבור החרדי ממנה. תקופה קודם הייתה לחבר הכנסת גפני יום הולדת, והזמינו אליה את יאיר לפיד, לא פחות ולא יותר, מאבות ממשלת השינוי הזו. והרבה מאוד אנשים בציבור החרדי הרגישו כעס. איך אפשר להזמין אנשים שחרטו על דגלם מלחמה באשם ובמשיכו, מלחמה בערכי ישראל? והתחיל אז ויכוח מאוד גדול, מה השיטה הנכונה להתמודד עם אנשים שהם לא רק לא שומרי מצוות, שבחרו חלילה לא לשמור מצוות, אלא על אנשים שבחרו להיות אויבים של התורה, בחרו לבטל מצוות, לבטל איסורים, לחלל שם שמיים. איך צריך להיות היחס הנכון אליהם על פי ההלכה? האם צריכים לבזות אותם, לנדות אותם, או שלהפך השיטה הנכונה היא דווקא קירוב, והמאור שבתורה יחזירנו למוטב? זה ויכוח גדול, זה ויכוח שהולך דורות אחורה, זה ויכוח שאי אפשר להכריע אותו, לא בתוכנית רדיו אחת וגם לא בעשר תוכניות. אבל בכל אופן, בואו נעיר היום נקודה מיוחדת במינה, שאם באמת מהאבנים המרכזיות של פרק למדבד בתניה, הלב של התניה, שהערב נסיים אותו. אנחנו נגיד היום נקודה מפתיעה. נפסוק הלכה כבטראי, לא כרבנו הזקן. היום נדבר על נקודה שבה אדמורי חבד האחרונים, הרבה ולפניו חמי והאדמור הקודם, דווקא לא חס ושלום שינו מהמובא בתניה, אלא נתנו דגש אחר מאשר זה שאיתו סיים רבינו הזקן את פרק למדבד בתניה. הפרק הזה מסתיים באמירה חריפה מאוד, נחרצת מאוד. ולא אמר דוד המלך עליו השלום, תכלית שנאה סנאיתים, אלא על המינים והאפיקורסים שאין להם חלק באלוקי ישראל, כדי איתה בגמרא הרייש פרק ט' ז' דשבת. דוד המלך אומר בפרק קוף למתת, משנאיך השם אסנה, ובתקוממך את קוטט, תכלית שנאה סנאיתים לאויבים היו לי. דוד המלך אומר, יש מצווה, יש חיוב, לסנוע אנשים מישראל. יש אנשים מישראל שלא רק שאין כלפיהם ואהבת לרעך כמוך, אלא תכלית שנאה סנאיתים, רק שנאה, רק להרחיק אותם, רק להתרחק מהם, רק לבטא את השעת נפש מהחילול השם שהם עושים. ואומר רבינו הזקן, על מי זה מדובר? על המינים והאפיקורסים. מין יש בגמרא הגדרות, אפיקורס יש בגמרא הגדרות, אבל ההגדרה הכללית, אדם כזה שמורד בעיקרי האמונה, שמורד בזה שהתורה ניתנה מהשמיים, שמורד בזה שהתורה לא תהיה מוחלפת, שמורד בזה שכל אות בתורה שמכתב ובתורה שבעל פה ניתנה ברוח הקודש, ואין אדם בדורנו יכול לחלוק על אות אחת מהתורה. מין ואפיקורס, אדם שבריש גלי חולק על העקרונות האלו, מקבל רק את התורה שבכתב, אבל אומר שהוא לא מקבל את עמדת חכמים כעמדה מחייבת, הוא מין ואפיקורס. ודוד המלך אומר עליו, תכלית שנאה סנאיתים. רק שנאה, שום אהבה, שום קירוב, שום דבר. ועם זה אדמור זקן מסיים את פרק למדבד בתניה. כמה שדיברנו בשיעורים הקודמים, ואהבת לרעך כמוך לכל אחד מישראל, שגם אדם חוטא צריך לאהוב אותו במקביל להתרחקות ממנו, שמצוות ההוכחה היא רק למי שמקבל תוכחה, אבל לאדם שלא מקבל תוכחה, אין כלפיו מצוות הוכחה. רק אהבה. בכל אופן אומר אדמור זקן בסוף בכוכבית, אגב, בתוך סוגריים מרובעות, אבל זה חלק מהתניה. בכוכבית הוא מסיים שעל המינים והאפיקורסים שהם מורדים באחד מעיקרי האמונה, תכלית שנאה סנאיתים לאויבים היו לי. אז לכאורה, אדם בדורנו, שאני לא מדבר אדם שהוא לא שומר מצוות, אדם שבחר בתוך הבית שלו, חס ושלום לא לשמור שבת. נו, מה אפשר לעשות? משיח עוד לא הגיע. אבל אדם שלא רק לא שומר שבת, אלא מזלזל ברבים בשבת, ומסביר באופן הגיוני למה זה לא מחייב אותו, למה הוא לא מקבל את דברי חכמים בפרשנות של מצוות שבת. אדם כזה, לכאורה יש כלפיו את חובתו של דוד המלך, תכלית צנעה סניתים. אתה לא יכול לאהוב גם את הקדוש ברוך הוא, וגם את האויבים של הקדוש ברוך הוא. אבל בעניין הזה, כל אחד יודע שהשיטה של הרבה, של הרבה הקודם, הייתה אחרת לגמרי. השיטה של הרבה גם בתקופה שתקפו אותו על זה, והתווכחו איתו על זה, שהיום השיטה הנכונה היא קירוב. השיטה הנכונה היא דווקא להאיר פנים, דווקא להדגיש את הטוב, דווקא לחפש את מה שמשותף ולא את מה שמפריד, ומאור שבתורה מחזירנו למוטב. למה? אז האמת היא שזה כבר לא חידוש חסידי. גם החפץ חיים כותב את זה, והחזון איש כותב את זה. שבדורנו, יהודי הוא בגדר תינוק שנשבע. אתה לא יכול להגיד שהוא מומר לתיאבון. אתה לא יכול להגיד שאם הוא מורד וכופר, הוא עושה את זה באמת מתוך שנאה. הוא עושה את זה במקרים רבים שהוא לא יודע. אף פעם לא לימדו אותו. הוא לא טעם טעמה של שבת אמיתית. הוא לא הריח ריח של לימוד תורה אמיתי. הוא לא היה אף פעם חלק מחוויה של התעלות. אדם כזה שהוא מורד, איך היה פעם מישהו שאמר, פעם בא, מספרים על גדול בישראל, אינני, לא זוכר מי, שבא אליו יהודי ואמר לו, אני לא מאמין בקדוש ברוך הוא חס שלום, אני לא מאמין בריבוני של עולם. אז הוא אמר לו, הריבוני של עולם שאתה לא מאמין בו, גם אני לא מאמין בו. אתה אפילו לא יודע במי לא להאמין. אנשים בנו דמיונות, בנו מגדלים באוויר, ממוצפים בשנאה, ואומרים שהם לא מאמינים. אבל אם היית מכיר מה זה בית מדרש אמיתי, ומכיר מה זה תפילה אמיתית, ומכיר מה זה לימוד אמיתי, אז במילא היית מאמין. גם מבחינה הלכתית, הזכרנו קודם פוסקים שאומרים, שמבחינה הלכתית היום, אתה לא יכול להגיד על יהודי, הוא בגדר מין ואפיקורס. למה? כי הוא לא מין ואפיקורס, הוא עם הארץ. היה אחד מראשי, מאבות הציונות החילונית, שאמר, רצינו לגדל דור של אפיקורסים, גידלנו דור של עמי ארצות. רצינו לגדל דור כמו שהיה בתקופת ההשכלה, יהודים שלמדו בפאר הישיבות, אבל בצורה אידיאולוגית חלילה, יצאו ופרשו ומרדו. אבל מה גידלנו? גידלנו דור של עמי ארצות, שאף פעם לא טעמו טעם של שבת, ואפילו לא יודעים במה הם לא מאמינים, לא לימדו אותם אפילו. ולכן אצל אדם כזה לא שייך להגיד תכלית צנעה סניתים, אלא להפך, צריך להעמיד אותו על חזקתו, שיש בו ניצוץ יהודי, שיש בו נפש אלוקית שפועלת ופועמת, ובמילא אם אתה תקרב אותו, הנפש האלוקית הזו תתגלה. כלפיו אתה לא יכול להגיד אין בו טוב, מה זאת אומרת אין בו טוב, או שהטוב הוא כל כך נעלם, אתה לא יכול להגיד דבר כזה. למה? כי הוא לא למד, הוא לא יודע. הטוב שבו אף פעם לא יהיה לידי גילוי. חיפשתי דוגמה קיצונית, בצורה של לימוד, באמת, בצורה של וורד בתורה, בצורה של מהלך בתורה. איפה הרבי מביא את זה לשיא? את האמונה ביהודי שחוטא בחטא הנורא ביותר. שלכאורה זה יהודי שגם על פי ההלכה צריך לבעוט אותו מחוץ לגדר. גם על פי ההלכה צריך להתנתק ממנו ולהגיד, הוא לא שייך, הוא לא מחובר, אין פה גרם אחד של טוב, הוא סמל הרוע, הוא סמל הניתוק חלילה. וגם אצל יהודי כזה הרבי אומר, לא נכון. זה שהוא חטא. זה אומר שיש בו יצר הרע. זה לא אומר חס ושלום שאין בו טוב. זה לא אומר שאין מה לאהוב בו. זה לא אומר שאפשר להתעלם מהמעט שיש בו, שהוא עדיין קשור לקדוש ברוך הוא, ומצד המעט הזה צריך לאהוב אותו. רוצה להביא דוגמה מופלאה. גם במחינה לימודית זה רעיון מיוחד במינו. סנדרי שפתחו כולם לחובה, פותרים אותו. זאת אחת ההלכות התמועות ביותר במשפט העברי. זאת אחת ההלכות שקשה מאוד להבין אותן, לנמק אותן ולהסביר אותן. סנהדרי שפתחו כולם לחובה, כך פוסק הרמב״ם, פותרים אותו. מה הכוונה? סנהדרין שהתחילו את הדיון בהסכמה פה אחד שהנאשם חייב מיתה. הביאו, היה רצח בעיירה, לא עלינו ולא על אף אחד, והם מביאים, באים שני עדים, ומעידים שהם ראו את הצעיר הזה, שהוא שלף את הסכין, ודקר את חברו למוות. לא זו בלבד, אלא הם אומרים, אנחנו התרנו בו, ואנחנו הסברנו לו על מה הוא יעבור, והיינו ביחד באותה שעה, ובכל זאת הוא הלך ודקר בדעה צלולה. עכשיו הסדר בסנדרין, שקודם יושבים 23 חברי הסנדרין, בדיני נפשות צריכים 23 חברים, קודם יושבים וחוקרים את העד הזה, אחר כך יושבים וחוקרים את העד ההוא, ואחרי שסיימו לחקור את העדים, נכנסים כל חברי הסנהדרין ביחד לבית הדין, למושב בית הדין, לדון במסקנות. כותב הרמב״ם הלכה תמועה ביותר, זאת גמרא, זה לא המצאה של הרמב״ם. הרמב״ם רק פוסק אותה להלכה. אם הדיון התחיל בהסכמה פה אחד, בלי ויכוח, יהודים רגילים להתווכח, כשיש שני יהודים הם מתווכחים, נכון? פעם הרבה שעה, למה הסדר אצל יהודים, שכשאני אומר לך שולם עליכם, מה אתה עונה לי? עליכם שולם. למה? אמרתי לך שולם עליכם, תענה לי שולם עליכם. תענה לי עליכם. לא, אני אומר שולם עליכם, אתה עונה לי עליכם שולם. אלא מה? עוד לפני שהתחלנו לדבר, אנחנו כבר מסכימים שאנחנו לא מסכימים על שום דבר. זו הפתיחה, שיהיה ברור. לפני שמתחילים לדבר, עוד לפני ששמעתי אותך, אנחנו כבר מסכימים שאנחנו חושבים הפוך אחד מהשני. ואחרי נקודת הפתיחה הזו, אפשר להתחיל לשוחח. כאן זה לא היה ככה. ישבו 23 תלמידי חכמים עצומים, ונכנסו כולם כועסים וזוהמים לבית הדין, שהיהודי הזה רוצח גמור, בעדים והתראה, וחייב מוות. נו, לכאורה, אם הייתה הסכמה פה אחד, אז צריכים להרוג אותו שעה אחת קודם. אומרת הגמרא, וכך פוסק הרמב״ם להלכה, ההפך הגמור, פותרים אותו. למה? למה? אם הייתה הסכמה פה אחד, על מה יש להתווכח? להפך, יש מדינות בעולם, בארצות הברית, שחייבים הסכמה פה אחד כדי להרוג. בלי הסכמה פה אחד, אי אפשר להטיל עונש מוות. בארצות הברית שזה חבר מושבעים, חייבים הסכמה פה אחד של חבר המושבעים כדי להטיל עונש מוות. אבל אם תהיה מחלוקת, לא יהיה עונש מוות. אצלנו זה בדיוק הפוך. אם הייתה מחלוקת בפתח הדיון, ובסופו של דבר היה רוב לחיוב, יהיה עונש מוות. אבל אם הדיון התחיל בהסכמה לחייב אותו, פותרים אותו. מה זה פותרים אותו? לחלק מהדעות צריכים להביא הרכב אחר, וכולו וכולו. אבל הרכב הזה כבר לא יכול לחייב אותו. ואתה שואל למה, מה חסר? אגב, אני אפתח סוגריים לחביבות הדמילטה, ואני אגיד שהנושא הזה הגיע פה פעם בארץ, הגיע ממש לשאלה ממש מעשית. לפני 30 שנה, המבוגרים זוכרים את המקרה הזה, היה בארץ מקרה קשה מאוד של רצח חנית קיקוס. חנית קיקוס הייתה נערה שיצאה ליום הולדת של חבר באופקים או בבאר שבע כמדומני, והיא לא הגיעה. והבינו שקרה דבר נורא, שכנראה שם רחם נרצחה בדרך. יש שם הרבה בני מיעוטים, הרבה בדואים, הרבה אנשים שיכולים להזיק. והיא לא הגיעה. המשטרה פתחה בחקירה, הפכו כל אבן, להבין חס ושלום מי פגע בבחורה הזו. פעם עמדו העובדים של מחלקת התברואה בעיריית באר שבע, ואחד מהם, בחור בדואי בשם סלימן אל-אביד, הוא אומר, נו, החיים בזבל, כנראה גם בחורה בזבל. וזה הדליק את כל הנורות האדומות, ומישהו נזכר, הוא היה מסעית, נהג מסעית זבל, מישהו נזכר שראו אותו בלילה כשהוא מגיע עם המסעית שמה לאזור המטמנות, איפה שתומנים את הזבל, ועצרו אותו. המשטרה הכניסה מדובב לתא המעצר שלו, והמדובב הזה שמע ממנו שהוא זה שרצח אותה. ולפי הגרסה שלו, הוא תמן אותה שמה בערים, איפה שתומנים את הזבל סביב באר שבע. העניין הגיע לבית משפט, ושופטים ברוב של 2-1, הרשיעו אותו. אבל במקביל הוא התחרט. הוא טען שההודעה הוצאה ממנו בכוח, שהוא לא הבין על מה הוא מודה, וגם לא מצאו את הגופה שלה באותו מקום שהמשטרה בנתה את הטענה, בנתה את התיק. והתחיל ויכוח שנמשך הרבה שנים, האם הוא האשם או שאדם חף מפשע יושב שנים על גבי שנים בכלא, והרוצח מסתובב חופשי. אחרי שנים של ויכוחים, העבירו את התיק לבחינה חיצונית. אמרו לא שופט שיבדוק, אלא הגברת מרים בן פורד שהייתה מבקרת המדינה, שהיא תבדוק את התיק בעיניים חיצוניות ותגיד מה היא חושבת. הגברת מרים בן פורד כתבה ככה, נקודה מיוחדת מאוד. היא כתבה שמבחינת הראיות וסדרי הדין, היא סומכת ידה על הכרעת השופטים. היא מאמינה שהוא הרוצח והוא צריך מאסר עולם. אבל מצד שני היא כותבת, השופטים לא היו משוכנעים. ההחלטה של השופטים לא הייתה פה אחד. ההרשעה לא הייתה מוסכמת על כולם. ואם אפילו השופטים התווכחו ביניהם, איך אתה רוצה שהציבור יאמין? לכן היא המליצה לקצר לו את העונש. ואכן, נדמה לי, הוא יצא לפני 2-3, הוא לא השלים את כל המאסר עולם, אחרי 18-19 שנים שחררו אותו. אם הגברת בן פורת הייתה שואלת את הרמב״ם, מה דעתו על הפסיקה שלה? הוא היה אומר לה, איפכה מסתברה. היות שהיה ויכוח, והיה רוב אחרי הוויכוח, סברה להרשיע אותו. אבל אם לא היה ויכוח, אלא זה היה פה אחד, להפך, סברה לדחות את הפסיקה, ולזכות אותו. או לא לזכות אותו, לפחות לפתור אותו מעונש המוות. מה קורה כאן? איך אפשר להבין את העובדה? שאם הייתה הסכמה של 23 דיינים, תלמידי חכמים נשואי פנים, להפך דוחים את הפסיקה שלהם. אז בפשט, פעם ראיתי הסבר מאוד יפה במפרשי המשנה באבות, שאומרים דבר שהוא מסתבר על השכל. בלי ויכוח, כנראה שמישהו פה לא עשה עבודה טובה. בלי ויכוח, אי אפשר להגיע לחקר האמת. איך נגיד, אם כולם חושבים אותו הדבר, כנראה מישהו לא חשב. אומר הרמב״ם, אם הם כל כך מהר הגיעו למסקנה, בלי הלנה דין, או עם הלנה דין, אבל הלנה דין כבר לא תעזור, כי הם כל כך מהר נכנסו לדין הזה, בהחלטה שהוא השם, אז אני פוחד שמישהו לא חשב, שמישהו מייר לחרוז דין, ולכן פותרים אותו. רק אם היה ויכוח, שדרך העולם, שאם אני אומר דעה אחת, אתה אומר דעה הפוכה, ואז אני צריך להתאמץ יותר כדי להוכיח את דעתי, ואתה צריך להתאמץ יותר כדי לדחות את השאלות שלי, אז כשהיה הוויכוח והקרו ערים ותחנו אותם זה בזה, אני יכול להיות בטוח שההכרעה היא באמת הכרעה משכנעת. אבל בלי ויכוח, אם נכנסו לדין בעמדה שכולם חושבים את אותו הדבר, יש לחשוש שאולי מישהו ממהר, שאולי מישהו לא בחן את הדברים עד הסוף. זה ההסבר הפשוט. זה עוד אחד מהסייגים שהתורה הגבילה את עונש המוות, כמו כל הסייגים האחרים שהתורה יצרה, שצריכים רוב מיוחס ועדים בהתראה וכו' וכו'. אבל הרי בפעם כדרכו, בשיחה מופלאה לפרשת שופטים בליקוטי שיחות, הרי אומר נקודה מיוחדת במינה, שכל כך מאירה את הלב ומאירה את הנפש, על אותו רוצח, על אותו אדם שפגע בדם קר, על אותו אדם שלכאורה עליו נאמר תכלית צינס נעיתים, שצריכים לשלוח אותו מהעולם, הוא בייר טהרה מקרבך, הוא לא יכול לחיות עוד רגע אחד פה, הוא מזהם את הארץ. האדם הנורא ביותר שקיים, השפל ביותר שקיים, שאי אפשר למצוא בו שום נקודת זכות. אומר הרב בנקודה עצומה. איך יכול להיות ש23 דיינים לא הצליחו למצוא נקודת זכות אחת אצל יהודי? מילא אם ניסיתם ולא הצלחתם, ובסופו של דבר החלטתם להרשיע אותו בסדר. אבל נכנסתם לדיון בלי לראות אפילו נקודה אחת זכות. כנראה אתם לא יודעים מי עומד לפניכם. שמעתם? אם 23 דיינים נכבדים לקחו נער יהודי, לקחו מבוגר יהודי, וישר הגיעו למסקנה שהוא חייב מוות, לא ראו אפילו נקודת זכות אחת שאולי דרכה אפשר להציל אותו. זאת אומרת שהם לא יודעים מי עומד לפניהם. הם לא מבינים שעומד לפניהם חלק אלוקם ממעל ממש. כי אם הם היו יודעים שעומד לפניהם חלק אלוקם ממעל ממש, אז לפחות אחד היה צריך להגיד. רגע, זה לא מסתדר לי. איך ילד של הקדוש ברוך הוא רוצח? אולי הוא לא הבין מה הוא עושה. אולי הוא לא מרוכז. אולי הוא לא שם. שמישהו ינסה על כל פנים. תנסה, לא תצליח, ירשיעו אותו. אבל סנהדרין שפתחו לחובה, התחיל הדיון מראש בהסכמה שאין בו שום נקודת זכות. אומר הרבי, זה לא יכול להיות. למה הדבר דומה? נתאר לעצמנו ששופט, שופט מעצרים, יושב ושבע בבוקר, המשטרה מכניסה גנב, בחור שגנב הלילה. הוא מיד בודק, כן, יש מצלמות, אין ספק, רוצה כבר לחתום, לשלוח אותו לכלא. אבל פתאום הוא מסתכל על הדף הראשון בתיק, והוא רואה שהמשפחה שלו גייטס. הוא שואל אותו, איזה גייטס אתה? אני הבן של ביל גייטס, של האדם שעד לפני כמה שנים היה איש הכי עשיר בעולם. ברגע אחד כל הראש של השופט משתנה. רגע, מה הולך פה? הילד הזה לא צריך לגנוב. הוא יכול לקנות את החנות. הוא יכול לקנות את כל מה שיש בחנות. הוא הבן של האיש העשיר בעולם. ברגע אחד השופט מתחיל לשאול שאלות שהוא קודם לא שאל אותן. למה גנבת? אולי רצית את תשומת לב מהחברים? אולי רצית את תשומת לב מההורים שלך? הוא לפחות מנסה, כי הברירת מחדל משתנה. זה לא ילד רקוב שרוצה לגנוב כדי לחיות. כי הוא מושחת, כי הוא לא מבין מה הוא עושה. זה בן טובים. אז אם הוא גנב, להפך, התיינה הופכת להיות הפוכה. למה הוא גנב? מה יש לו לגנוב? כשבא אדם יהודי לבית הדין, ושומעים שהוא רצח. לפחות אחד צריך להגיד, זה לא יכול להיות. משהו לא מסתדר. חלק אלוקם ממעל ממש לא רוצח. לנסות על כל פנים, להפוך בה והפוך בה, אולי תמצא איזה לימוד זכות. השאלה אבל מה נקודת הפתיחה שלך? נקודת הפתיחה שלך היא, שיש מה לאהוב בו. שיש איזשהו טוב שאחרים לא רואים. הרי אפילו הרוצח השפל ביותר חלילה, ההורים שלו כן יבואו לבית המשפט לתמוך בו. כי הם מסתכלים אחרת. הם רואים בו משהו שאחרים לא רואים. זאת התפיסה, שהרב רוצה, אנחנו עדיין עומדים שלושה ימים אחרי ג' תמוז, שהתפיסה הזו תאיר בנו, שהיום בדור שלנו, אין אדם אחד שהוא בגדר של תכלית צינס נתים, אדם שאין מה לאהוב בו, אדם שהנשמה כל כך נעלמת בו, שכולו רע, לא שייך כולו רע בדורנו. אין דבר כזה, כולו רע בדורנו. אנחנו עומדים אחרי, כמה ימים אחרי שבת קורח, אחד הדברים המופלאים שהרבי מחדד בשבתות האלה, זה כל כך מיוחד, כל כך יפה. מוישה רבינו אחרי 60 שנה שהוא סובל מקורח, סליחה, אחרי 60 שנה שהוא סובל מדתן ואווירם. 60 שנה הוא סובל מדתן ואווירם. הוא עדיין מנסה בתחילת פרשת קורח לקרוא להם, ויאמרו לא נעלה. המעט כי אליתנו מארץ זבת חלב ודבש, כי תסתרר עלינו גם מסתרר. וכל אחד שואל, מוישה רבינו, מה אתה קורא להם? למה אתה נותן פרס לטרור? למה אתה נותן להם הזדמנות לחוות בך, להלום בך, לענות לך בחוצפה, כמו שהם ענו? מה חשבת שיקרה? מויש רבינו, אתה חשבת שדתן ואווירם יענו לך? שהם יסירו את המגפון ויפסיקו ויזרקו את הפשקבילים ויגידו, כן מויש רבינו, משה אמת ותורתו אמת? הם הרי לוחמים בך 60 שנה. אז עכשיו שהם סוף סוף מצליחים, שמצליחים להקים קואליציה של 250 נשיאי עדה, עכשיו הם יניחו את המיקרופון מהיד ויקבלו את המלכות שלך? בשביל מה מויש רבינו פונה אליהם? בואו רגע נחשוב כמה שנים הוא סובל מהם. מה הם עוללו לו? יש בתורה רמז מופלא שחוזר על עצמו 3.5 חומשים. אנשים. כל פעם שמויש רבינו מנסה להוביל מהלך, מנסה להתחיל משהו חשוב, מתייצבים לגדו אנשים ומפריעים ומציסים ושמים רגל. פוגעים במנהיגות שלו, פוגעים בצייטנות של עם ישראל אליו. אבל פעם אחת הם סיכנו את חייו, לא רק הפריעו לו. ויער והנה שני אנשים עיוורים ניצים. הוא רואה שני אנשים ניצים. רש"י אומר, מה זה אנשים? דתן ואווירם. סורו נא מעל אוהלי האנשים הרעים האלה. משה רבינו אומר לאחד, אחד מהם, רשע למה אתה כרעך? אז הוא אומר, על הארגני אתה אומר, כמו שהרקת את המצרי? וישמע פרו. אם התורה ממשיכה מיד וישמע פרו, זאת אומרת שהם הלכו להלשין עליו. דתן ואווירם לא רק תלו פשקבילים נגד משה רבינו. כשהוא ילד במצרים, הם הולכים ומלשינים אותו למלך הגוי, שהוא הרג יהודי. אין אבון גדול יותר מאשר להלשין על יהודי למלך גוי, ועוד מלך כמו פרו, שאין לו דין ואין לו דיין. זה דין רודף ממש. מויש רבינו בגללם, עשרות שנים לו במצרים, תלוי בדעות במדרש, באיזה גיל הוא עזב את מצרים, גיל 12 או גיל 40, או גיל 20 או גיל 40, אבל אפילו לפי הדעה המקילה ביותר, 40 שנה הוא לא במצרים. לפי הדעה המחמירה שהוא היה בן 12, אז 68 שנים הוא לא במצרים. כל שנות השיעבוד, הסבל, והם הררו את חייהם, משה רבינו רחוק מבני עמו, מנותק, מבודד במדיין. למה? בגלל שני יהודים שהלשינו עליו לפרו. שני אחים שהלשינו עליו לפרו. עד היכן הדברים מגיעים? כשהקדוש ברוך הוא מחזיר אותו למצרים, לגאול את עם ישראל, מקדים הקדוש ברוך הוא, מתו האנשים המבקשים את נפשך. הקדוש ברוך הוא 60 שנה אחרי עוד זוכר. מויש רבינו, אני זוכר שיש שני יהודים שמסוכנים לך. ולא הייתי מחזיר אותך לשם לגאול את כלל ישראל. לפני שאני אומר לך שהם כבר לא מסוכנים לך. מתו האנשים המבקשים את נפשך. כמובן הם לא מתו, כי אנחנו נמשיך ונפגוש אותם עד פרשת קורח. אבל על כל פנים, הם אני חשוב כמת, הם עניים, אז הם לא יכולים להזיק לך. אחר כך חולפת שנה עם כל הניסים, עם המן וכל הפלאות הגדולות. ויאמרו איש, ויותירו אנשים עד בוקר. שוב אותם שניים, אותם אנשים. למה? מה אכפת לכם? מה אתם מותירים מהמנת בוקר? תקבלו מחר טרי, בשביל מה? הרי לא צריכים ללכת למאפייה. לא צריכים ללכת לשדה לטחון. מה אכפת לכם? לא. אם מויש רבינו אומר, לגמור את הלחם, אנחנו נשאיר את הלחם. נאכל מחר לא טרי, העיקר שיהפוך ממויש רבינו. מגיעים לחטא מרגלים, ויאמרו איש אל אחיו, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. בכל מקום הם עורבים לו. נו, אז האנשים האלה 60 שנה רודפים אותו. אז מה מויש רבינו חשב? שעכשיו כשהם מריחים ניצחון, הם יניחו את הנשק. אז בשביל מה הוא קורא להם? למה הוא נותן להם הזדמנות להלום בו, הזדמנות לחוות פה? ראיתי פעם נקודה, איך אפשר להכיל אותה כל כך מרגשת, מרוממת, מהרבה, אפילו על דתן ואבירם. על מי נאמר תכלית שנאת נתינים אם לא על דתן ואבירם? מי הם מומרים לתיאבון יותר מדתן ואבירם? תשמעו, על דתן ואבירם יש עוד סיפור. עוד סיפור שכתוב אצל גדולי המפרשים, רש"י, בן עזרא, רבי אברהם בן הרמב״ם, בעצם זה מדרש מות רבה. כשמשה רבינו מגיע למצרים, פרעה מקשיח את התנאים ואומר, תבן לא ניתן לעבדיך, אתם לא תקבלו תבן, תצטרכו ללקוט תבן בעצמכם. יוצאים שני, נכנסים שוטרי בני ישראל וצועקים על פרעה, מוסרים נפשם. נכנסים לגי צל מוות. נכנסים אל הגרדום וצועקים על פרעה. למה? למה אתה מקשה עלינו את התנאים? עכשיו אנחנו נצטרך להרביץ להם יותר חזק. למה אתה מכריח אותנו להקות יהודים? מובא במפרשים, מי היו השוטרים האלה? מובא במדרש שמות רבה. כתוב שהשוטרים יצאו ניצבים לפני משה. ניצבים זה דתן ואבירם. ניצים וניצבים. ניצבים זה דתן ואבירם. מויש רבינו זוכר עוד משהו. עם כל הסבל שהוא סובל מהם, הוא זוכר שאין יהודי שכולו רע. שאותם דתן ואבירם שכלפיו היו כל כך רעים, כלפי יהודים אחרים הם מסרו את הנפש. אז למה זה? ככה זה. כי איתו יש להם איזה תסביך. כי כמו שאומר המהר"ל, הם הלאום הזה שלו. לכל אדם בעולם יש לאום הזה שבא להפריע לו. כנגד שני אנשים גדולים במעלה, משה ואהרון, יש שני אחים קטנים במעלה, דתן ואבירם, שנועדו להפריע להם. ככה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. זה לעומת זה עשה אלוקים. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז כלפיו יש להם תסביך. כלפיו יש להם איזו מחלה של קנאה שבוערת בהם והם לא מצליחים להשתלט עליה. אבל כלפי יהודים אחרים, הם שמן זית זך. הם מוסרים נפשם כדי לא להקות יהודי אחר. ראיתי פעם מהלך נפלא וחידושי מהר"ל דיסקין. בפרשת בשלח הוא אומר דבר עצום. בתחילת פרשת בשלח יש פסוק תמוע ביותר. ויאמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. אומר פרעה לבני ישראל, אומר פרעה ליהודים, נבוכים הם בארץ, הם תקועים במדבר, בוא נלך להביא אותם. אתה לא מבין כלום. עם איזה בני ישראל הוא דיבר? הרי עם ישראל יצאו ממצרים לפני 3 ימים. אנחנו כבר עמוק בחול המועד פסח. עם ישראל יצאו בתדוו בניסן, בעצם היום הזה יצאו צבאות בני ישראל מארץ מצרים. הערב רב מתו, ועם ישראל יצאו. הרשעים מתו בשלושת ימי אפלה, והצדיקים יצאו. אז מה זה ואמר פרעה לבני ישראל? עם מי הוא מדבר? אומר מהר"ל דיסקין דברים מדהימים. שני יהודים לא יצאו. לא קיבלו עליהם את מלכותו של משה רבינו, דתן ואבירם. הם העדיפו להישאר במצרים. למה? כמו שהם אומרים למשה בפרשתנו. המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש. שמעתם? אתה... לא מספיק שהוצאת אותנו מארץ זבת חלב ודבש? אז אצלם ארץ זבת חלב ודבש זאת מצרים. הארץ, ארץ המוצא, לא ארץ היעד. נו, אז הם לא יצאו מארץ זבת חלב ודבש, הם רצו להישאר שם. ואז שפרעה שומע מהשלוחים שלו, שעם ישראל מסתבך בה במדבר, אז הוא אומר לבני ישראל, הוא אומר לשני היהודונים, השותפים שלו. לא מהערב רב, מהיהודים, מאבא ואמא, בני ראובן. בני השבט הבכור. הוא אומר להם, בואו נלך להחזיר אותם. והם יוצאים עם פרעה להחזיר את עם ישראל. אז איך הם עברו את הים? אומר מהר"ל דיסקין, כי הקדוש ברוך הוא לא שוכח להם את המסירות נפש מול פרעה להציל את עם ישראל. קשה בפני הקדוש ברוך הוא לאבד מה שעשו הקשרים בנדבת ליבם, כתוב לגבי תרומות המשכן. מסירות נפש לא נמחקת. גם כשיהודי חוטא אחר כך בחטא החמור ביותר, הוא לא יוצא ממצרים. הוא מורד בגזרת השם. עדיין, הטוב שבו לא הולך לשום מקום. גילוי האהבה שלהם לא הלך לשום מקום. אז זה הסיפור. למרות שהשורה האחרונה בפרק למדבד בטניה, היא שיש יהודים שיש כלפיהם מצוות צנאה מוחלטת, זה לא האפיקורסים של ימינו. כי האפיקורסים של ימינו הם לא בגדר אפיקורסים. הם בגדר עמי ארצות. הם פשוט לא יודעים, לא למדו. ולכן, יש מה לאהוב בהם. יש מה לקרב, יש מה לחבק. ועד הרבה, בדווקא הקירוב, מהאור שבתורה, מחזירנו למוטב. אני אסיים. שמספרים על חסיד, של חסידות מסוימת, לא משנה שמה, חסידות חשובה מאוד, שהגיע פעם לרבה. והרבה שאל אותו, מה הרבה שלכם דיבר? אז הוא אמר, הרבה שלי שאל שאלה. הגמרא אומרת, פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. אז הרבה שלי שאל שאלה, אם הם פושעי ישראל, אז מאיפה יש להם מצוות כרימון? הרבה נהיה מאוד רציני, ואומר, גם אני למדתי את הגמרא הזו, ולי הייתה שאלה הפוכה. אם הם מלאים מצוות כרימון, למה קוראים להם פושעי ישראל? וזאת כל השאלה של החיים. מהו חידוש ומהו הדבר המובן מאליו? הרבה רוצה שנכניס לראש שהדבר המובן מאליו אצל יהודי זה מצווה. וגם אם זאת מצווה אחת בין אלף עבירות, עדיין המצווה הזאת היא האמת שלו. איך אמר רב לוי יצחק מברדיצ'וב? ראיתי יהודים שמקיימים מצווה ומברכים שהחיינו. לא ראיתי יהודי שעובר עבירה ומברך שהחיינו. כשיהודי מקיים מצווה זה האמת שלו. וכשהוא עובר עבירה, אז עין אחת שמחה, ועין אחת במר תבכה. לכן בדורנו, ככל האפשר, גם כשצריכים להעיר, וגם כשצריכים לגאור, וגם כשצריכים להוכיח, אבל לזכור כמו שהזכרנו כמה פעמים, שאת התוכחה צריך לתת ביד שמאל, ביד החלשה, ביד הקאה, אבל את הקירוב צריך לתת ביד ימין, ביד החזקה, ביד השופעת, ביד הקרובה אליך וקרובה אל הלב, שנזכה בעזרת השם, לאהוב ולהאהיב, ולהאיב שם שמיים ולהיות באמת דמויות של מקדשי השם בחיים. ונזכה כבר בחודש תמוז הזה שיהפכו ימים אלו לששון ולשמחה בזכות אהבת ישראל ובזכות אחדות ישראל.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.